כאן מדברים אסיה, הפודקאסט העברי הראשון שעוסק באסיה, משדרים לכם מחדר העסקאות של האוניברסיטה העברית ובחסות אסיה IL. כאן יואב סדן ואיתי מתן וילנאי. מתן וילנאי, למי שלא יודע, הוא איש צבא לשעבר ופוליטיקאי ישראלי. הוא היה שר, חבר כנסת, ועכשיו התפקיד האחרון שלו היה שגריר ישראל בסין. היום הוא נשיא לשכת המסחר, ישראל אסיה. מתן השתחרר מצה"ל בדרגת אלוף, ובתפקיד האחרון במדים הוא היה סגן הרמטכ"ל. בתקופה שלו כשגריר הוא חווה פעילות הישראלית בסין, הוקמה נציגות דיפלומטית חדשה בצ'ינגדו, והושקה תוכנית פעולה כוללת לקידום והרחבה של הקשרים הכלכליים בין שתי המדינות. עכשיו, מתן, רציתי להתמקד עם התפקיד האחרון שהיה, וכרגע ישראל, אנחנו מאוד יודעים להגיד שיש תיירות, חקלאות, מים, הייטק, רפואה. רציתי לשאול, כשאתה נחתת בסין ב-2012, מה היה הדבר הראשון שתפס את המבט שלך?
זיהיתי שיש שתי בעיות, שני מחסומים על מנת להכפיל ולשלש ולרבע את מספר התיירים הסינים בארץ.
מה הייתה הבעיה?
ויזות, כל התהליך של הוצאת ויזות, והדבר השני זה טיסות, טיסות ישירות. ואני שמתי לעצמי יד להביא חברה סינית שתטוס ישירות לישראל. כי בעצם זה חברה סינית, זה כבר יתרון עצום מבחינת הסינים. התחלתי את הפגישות הראשונות עם מנהל התעופה האזרחית הסיני, CAC הוא נקרא. פגישות קשות מאוד, ממש לא מוצלחות. מהצד השני התחיל להתעורר הרצון. קיימתי סדרת פגישות עם הינן, עם מנהל התעופה. בסוף הגעתי למייסד ונשיא הינן, שהוא סיני מרתק בפני עצמו. רוב השיחה בכלל לא עסקה בהינן ולא עסקה בטיסות, עסקה בכל הדברים האחרים.
כן.
בסין. ובסוף הצלחנו לשכנע, והינן טסה מבייג'ין 3 פעמים בשבוע, מהר מאוד הגדיל את זה ל4 פעמים בשבוע, ומהר מאוד התחילה לטוס גם משנחאי.
כן.
זה חסך תקדים כל הדברים האלה. הם עצמם אמרו לי, לא קרה לנו אף פעם דבר כזה, שבמהירות כזאת, טיסות ליעד מסוים, הכפילו את עצמם, גדלו והתרחבו כמעט בלי גבול. יש היום, למעשה כל יום, לפחות טיסה אחת בין סין לישראל, זה הישג מאוד חשוב. מספר התיירים שאני באתי היה 15,000, היום הוא כבר סביב 110,000, אני קבעתי יעד של 100,000, צחקו עליי, כולם, בסוף זה הפך להיות החלטת ממשלה, שזה עזר לי במשהו, בעיקר בדקלרציה שבעניין, אבל בסוף החברה הסינית, או נגיד אחרת, האתר היחיד שהם טסים בו במזרח התיכון, זה לישראל. לא לשום מדינה אחרת, הם טסים לטורקיה ולאיראן, אבל לא לירדן, לא למצרים, ברור שלא לדמשק, לא ללבנון, לא לסעודיה, רק לישראל.
עכשיו אני רוצה לקחת את ההמשך של הפעילות, הגדלת הנפח פעילות בין ישראל לסין, והיית שגריר בבייג'ינג, ועכשיו אתה נשיא לשכת המסחר ישראל-אסיה. מכל הדברים שיצא לך לראות, יש עכשיו תיירות וחקלאות ומים והייטק, ואנחנו מקדמים הרבה ענפים כאלה. ממה שאתה מרגיש? על מה ישראל צריכה להתמקד כרגע, נגיד לכמה שנים הקרובות, 5?
מבחינת נושאים?
כן.
קודם כל, לחנך את עצמה, להכיר את החשיבות של אסיה בכלל, ושל סין בפרט. זה בעיני רוחי בכל גוף ממשלתי, מעבר למשרדים, גם רשויות כאלה ואחרות, חייב תמיד להיות איזו נקודה שמכירה את זה, שעוסקת. זה חיוני בכל מכל בחינה שלי, כי הבורות היא מדהימה. וחוסר הבנה מה זה סין, זה ממש מדהים. העולם כבר מבין את זה. העולם כבר יודע שהסינים היום הם שניים לארצות הברית, וזה רק שאלה של זמן, שהם יהיו גם יותר מבחינת כלכלית, חזקים מהאמריקאים, נראו שזה דרך ארוכה. זה לא פשוט, זה דרך ארוכה. הנושאים המרכזיים, חלקם הזכרת.
עכשיו.
קודם כל חקלאות. צריך להבין שבסין, הצורך לייצר מזון זה כמו אצלנו הצורך להילחם בטרור. אין על זה דיון, זה לרוחב כל החזית, ימין, שמאל, מרכז, כולם מבינים שקודם כל צריך להילחם בטרור. בסין קודם כל צריך לייצר מזון. כשאתה פוגש מנהיג סיני, הוא אומר לך, אני אחראי שאנשים יהיה מה לאכול. שמעתי זה מהנשיא הסיני יותר מפעם אחת. אמרתי לו, אף נשיא בעולם לא מדבר ככה. יורדים בסופר וקונים אוכל, מה הבעיה? הוא אומר לי, אמבסדור, זה הרבה יותר מסובך ממה שאתה חושב. ולכן חקלאות במובן הרחב ובמובן הצער של פשוט לשווק תוצרת חקלאית ישראלית טריה לסין, זה צורך וחייבים לעשות את זה בעיקר עבור החקלאים שלנו, לפתוח להם עוד שוק ענק. אנחנו גם כן עולים על שוק מקסימום הרוסי, האירופאי והאמריקאי. צריך להיפתח לשוק הסיני, השוק הסיני יש לו דרישות עצומות, השמיים הם הגבול, וחקלאות היא נושא מרכזי גם בטכנולוגיה וגם באספקת מזון טרי. התחום השני זה תחום הרפואה. תחום הרפואה בסין דורש גם כן טיפול עומק מאוד יסודי. לנו יש טכנולוגיות רפואיות מהמתקדמות בעולם, וצריך להעביר לסין כמה שאפשר בתחום של רפואה ציבורית ושל טכנולוגיה רפואית. אלה התחומים המרכזיים, אבל למעשה יש תחומים ללא גבול. אני רואה חשיבות עצומה בתיירות, אמרנו את זה קודם. הנושא השני זה סטודנטים. סטודנטים סינים שיבואו ללמוד בארץ, יש אבל לא מספיק, ובאותה נשימה סטודנטים ישראלים שיגיעו ללמוד בסין. כי כשאתה קושר קשרים בין מדינות, וסין זה לא מדינה רגילה, לא מדינה פשוטה, תרבות שונה לגמרי, הכל שונה לגמרי, והיא ענק. יש את הקשרים בין המנהיגים, מה שנקרא government to government, שגריר, ראש ממשלה, שרים, זאת מערכת אחת, אבל יש מערכת הרבה יותר חשובה, שהיא על הקרקע של אנשים לאנשים, people to people. והמערכת הזאת צריך לחזוק אותה גם כן, ודרך הטכנולוגיה הישראלית, זה כלי מצוין לחזק את הקשרים האלה.
עכשיו אני רוצה לקחת, בוא נמשיך עם זה מבחינת מערכת היחסים, עם איך שאתה רואה ועם מה שראית גם על הקרקע. אתה חושב איך נראה עתיד מערכת היחסים בין ישראל לסין, ואיך זה מתיישב מול מערכת יחסים עם ארצות הברית? איך זה מתיישב עם שאלה איראנית? מי שלא יודע, יש הסכם נפט של כמעט 500 מיליארד דולר בין איראן לסין. איך בעצם הדברים האלה מתיישבים עם איך שאתה רואה את זה?
זה מאוד מורכב. המשולש של שלושת המעצמות, ישראל, סין, ארצות הברית, וזה מעלה חיוך, אבל זה שלושת המעצמות, זה יחסים מאוד מורכבים. אני תמיד הקפדתי להגיד לסינים שהיחסים בין ישראל לארצות הברית הם אבן יסוד באסטרטגיית הקיום של מדינת ישראל. וככאלה, הסינים אף פעם לא יצליחו להיות, הם לא יהיו במצב הזה אף פעם. צריך לזכור באותה נשימה שהסינים לא הצביעו פעם אחת לטובת ישראל בשום פורום בינלאומי שאתה מעלה בדעתך. התכנס מחר בהריסבורג, פורום של הסנדלרים הבינלאומיים, הסינים יהיו נגדם.
אוקיי.
וצריך לזכור את זה, לדעת את זה, זה קשור ליחסים שלנו עם האמריקאים. אנחנו מבחינתם נתפסים תחת המטריה האמריקאית, ובצדק הם רואים את זה כך, ולכן מראש אנחנו ביחס מורכב איתם. באותה נשימה צריך לזכור שגם האנרגיה הסינית, ציינת קודם את איראן, מגיעה מהמזרח התיכון. דרך אגב, איראן היא לא במקום הראשון, המקום הראשון זה סעודיה, מבחינת הספקת אנרגיה לסין. סעודיה במקום הראשון, אחרי זה המפרציות, ואיראן כמובן גם כן. והתלות באנרגיה היא גורם משמעותי מאוד בכל האסטרטגיה הסינית. הם תלויים תלות מאוד גבוהה בסחר בינלאומי, לכן הם גם מחזיקים חלק מהכוח העולמי, הבינלאומי, שפועל מול סומליה, יש שם גם צי סין. דבר שהוא חזר תקדים. יש שם צי סיני, הם עכשיו גם פתחו לעצמם בג'יבוטי בסיס, פעם ראשונה בהיסטוריה הסינית, שיש בסיס מעבר לים. לא היו להם דברים כאלה. הם אף פעם לא היו אימפריה במובנים האימפריאליסטיים שאנחנו מכירים, את ארצות הברית ואת האירופאיות, למרות העוצמה העצומה שלהם. ולכן הקשרים האלה הם מאוד מורכבים. אני לא יודע להגיד מה יהיה בעתיד. אני שייך לאלה שאף פעם לא מעז לנסות לחזות את העתיד. אני מכיר את הפסוק למי ניתנה הנבואה, מאז חורבן בית, ולכן אני לא מתכוון להיות שם. אבל כן צריך לבנות ולחזק את הקשרים עם סין, למרות הבעיות שהצבעתי על חלקן במקרה הזה.
אתה רואה בזה עדיפות עליונה.
אני חושב שזה מאוד חשוב, ויש בודדים בשלטון שמכירים בזה, ראש הממשלה, למשל לזכותו, מבין את זה מצוין, זה עד שזה מתורגם לסעת מעשה, זה דרך ארוכה, דרך מאוד ארוכה.
עכשיו, אם נסתכל רגע קצת על אסטרטגיה, אנחנו ראינו בשנים האחרונות היה מיליארדי דולרים של השקעות סיניות בחברות בישראל, בין הכי ידועים היה...
לא ששעים מיליארדים, מאות מיליונים, לא ששעים גנו למיליארדים.
יכול להיות, כשהסתכלנו קצת בין על 2-12,
סכומי עתק.
יכול מאוד להיות. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שהייתה רכישה סינית של תנובה, הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן, זה חברות
וחברות סינים.
הנמל בחיפה ובאשדוד, ויש לנו גם חציבה של מנהרות הכרמל. שהיא גם הייתה חברה סינית, מה זאת אומרת, אנחנו רואים שיש נוכחות מאוד גדולה של חברות סיניות.
כל הפרויקטים הגדולים בארץ היום הם בידי סינים. אתה הזכרת את כולם, אני צריך להוסיף אליהם גם פרויקט גדול של מה שנקרא אנרגיה שאובה בכוכב הירדן, שמעלים מים ומפילים אותם למטה לייצר חשמל, מעלים אותם בשעות הלילה שהחשמל זול ומורידים אותם מתי שהחשמל יקר, והולך להיות פרויקט נוסף כזה, אני מניח, במנרה גם כן, מעל קריית שמונה.
כמות ההשפעה שלסין ולחברות סיניות יש כאן, זה משהו שצריך להדיג אותנו, איך להתמודד עם כמות השפעה שלא הייתה ככה?
צריך לשים לב לזה. צריך להיזהר מהשיטפון הזה, אני לא נבהל ממנו, צריך להתנהג איתו נכון, ולהבין את היתרונות ואת החסרונות שלהם, יש להם יתרון עצום שהם יודעים לעשות פרויקט, אצלנו יודעים בעיקר לדבר, הם יודעים גם לעשות. נושא שצריך להזכיר זה הדיור. היום פועלים סינים נכנסים יותר ויותר לפנייה, ארגון הקבלנים כבר מתחיל להתעורר ונבהל מזה, אבל אני יכול להבין אותם, שומרים על האינטרסים שלהם, אבל אם מישהו יקדם את הבנייה של דיור בארץ, אין ספק שזה הסינים. יש 5 חברות בדרך לכאן, חלקן כבר נמצאות פה, מעבר לזה עוד 15,000 פועלי בניין, והם עובדים, והם ישנו את השוק של, של בינוי הדירות בארץ, אני ספק בזה.
מעולה. עכשיו, בתקופה שהיה לך באמת בבייג'ינג, ועכשיו שיוצא לך להיות על הקו, אני מתאר לעצמי. מה הלקחים העיקריים שאתה לוקח מבחינת התרבות העסקית? שאתה יכול לתת, ובאדם עכשיו שאומר, מעניין אותי אסיה, מעניין סין, שתי דברים הכי קריטיים שבאדם חייב לדעת לפני שהוא בכלל פותח משהו.
שהוא פוגש תרבות שונה לחלוטין, והצ'פחות הישראליות לא עובדות שם.
אוקיי.
התרבות היא כבר שונה בלחיצת היד ובמגע האישי הראשון. הסינים מנומסים להחריד, ישראלים לפעמים נופלים בפח וחושבים שהם כבשו אותם, הם לא מבינים שהם פשוט מנומסים. ישבו אצלי עשרות חברות ישראליות שהגיעו ביום ראשון, חזרו לארץ ביום חמישי, הם כבר חתמו על הכל. והייתי מסתכל ואומר לעצמי, דווקא נראים אנשים טובים, לסינים כבר לא יחזרו. ויש הרבה דוגמאות, זאת אומרת, הפער התרבותי שלא ברור לי לטובת מי, אני חושש מאוד שהוא לטובתם, הוא הנושא המרכזי שישראלי צריך להבין. והמובן סבלנות מקבל אופי שונה לגמרי בסין, זה באמת סבלנות.
אתה יכול לתת דוגמה?
כל דבר, כל תחום, זה לוקח המון זמן עד שמקבלים את ההחלטה, הם לא ממהרים, יש להם את הקצב חיים שלהם, הם שונים לגמרי מאיתנו, לא שמים שום דבר על השולחן. אצלנו באים לדיון, שמים את הנושא על השולחן,
כן.
מה פתאום? זה הלימוד, מה אתה שם את זה על השולחן? תגמור את זה לפני זה. אחרי זה, בסוף, כבר כמעט ליד האוטו, מדברים על העניין עצמי. יש לי עשרות דוגמאות כאלה, כולל פגישות של מנהיגים שלנו, שמסמנים לי בידיים וזה מלהם, סבלנות, לאט לאט, בסוף נגיע גם לעניין. והם מאוד יסודיים, שהם אומרים משהו, הם לא רק מתקרבים אליו, הוא גם קורה. ולכן צריך לשים לב, יש להם תוכנית חומש ותוכנית 10 שנים. התוכניות האלה פשוט מתממשות, זה ממש מרגיז שזה מתממש אחת לאחת. אני לפני, בקונגרס האחרון באוקטובר, נשיא סין עמד ודיבר, עמד, 3.5 שעות, ודיבר על סין בשנת 49, 2049.
100 שנה אחרי ההקמה. דבר,
נכון, אחרי המהפכה הסינית. כן. אחרי המהפכה הקומוניסטית. ואיך היא תראה אז? וצריך להקשיב לכל מילה, כי זה הולך לקרות. הוא לא מדבר דברים, ואחרי זה אומר לך מה שרואים מפה, לא רואים משם, וכל ה... מה שהוא קובע בפוליטיקה שלנו. כן. שהוא אומר, הוא מתכוון. ושהוא מתכוון, זה גם קורה.
עכשיו, אנחנו נוגעים קצת יותר בתרבות העסקית, אני רוצה לחפור קצת בזה. אני זוכר שכשההורים שלי היו יותר צעירים, אז הם אמרו, כל מה שהיה צריך לעשות, זה רק למכור זוג ארבעים לקוסים.
כן, מכיר את זה, כן, שרוך.
כן, כן. עכשיו... אחרי שהתבדה, ראינו שזה פחות מציאותי. יש תחומים ויש עסקים שאתה רואה, שאתה אומר, רווי, לא כדאי, זה תחום שישראלים מנסים ולא שווה להיכנס.
קודם כל, יש הערכה עצומה לישראל, צריך להגיד את זה. אין אנטישמיות, לא קיימת אנטישמיות. הם מעריכים יהודים, קו דתו ישראלים, לא תמיד עושים הבחנה. ועדיף שכך, ורואים את המוח היהודי כמשהו יוצא דופן, ולכן הם פתוחים מאוד להקשיב ולשמוע. זה עוד לא עושה את עסקים לפשוטים. אחרי זה צריך לראות שיש לך סיני, שאתה יוצר איתו יחסים, שאתה מבינים מאחד את השני, כי אתה מבין, כל שבוע אתה מבין פחות, כן. אתה מגלה כמה שאתה לא מבין, ודרכו צריך לבנות את הדבר ביחד. בסין זה נקרא גואנשי, גואנשי זה הקשרים הבין אישיים. זה גורם מרכזי בעסקים בסין. ממש גורם מרכזי. וקצת צניעות אף פעם לא תזיק לישראלי בכל מקרה, בטח גם בעניין הסיני, והסבלנות הראויה והנושא, החיים יעשו את שלם. לא יודע להסביר כרגע. אמרתי, חקלאות ובריאות, אבל יש אלף אחד דברים אחרים שיכולים להצליח. תראות לי, את מי פגשת ואיפה אתה נמצא.
אם נניח מחר או שבוע הבא יצא לי להזמין אותך לשבת על קפה, אני אגיד לך, תשמע מתן, עלה לי רעיון, לא יודע, אני חושב שזה יכול להצליח. יש תחום שאתה יודע להגיד מראש, תשמע, ניסו או אחרים ניסו ולא שווה...
לא, אני לא מאמין בזה. כל תחום צריך לנסות עוד פעם, ואם יש לך שם את החיבור הנכון, הוא יודע את אותם בכלל להגיד מה הולך בסין, זה השלב הראשון. ליצור את החיבור הראוי הזה, עם מישהו שבסוף יש גואנשי ביניכם. זו הדרך הנכון.
שההתחלה היא למצוא בן אדם לעבוד איתו בקרקע?
זה דרך ארוכה. כל צורת הדיבור היא שם. הכל הוא שם. כפי שאמרתי, לא שמים את הנושא על השולחן בכלל. למרות שהוא נמצא בבק אוף דה מיינד של כל האנשים. לא שמים את הנושא על השולחן בכלל. הכל נראה אחרת. כשהוא אומר, הוא אף פעם לא יגיד לך לא דרך אגב. נראה, נבדוק, זה אומר בעצם לא. זה בעצם אומר.
זה דומה ל-We'll see, האמריקאי.
כן, נכון, 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 בפירוש, כן. Don't call us, we call you, זה, כן, זה נכון, כן.
אז מה, בוא תספר לי קצת על היום הראשון, החודש הראשון, החצי שנה הראשונה בסין, מה תפס אותך?
הדבר הראשון שתפס אותך בדקות, לא צריך אפילו יום.
בדקות.
זה המספרים. אומרים לך הרבה, אומרים לך 1,400,000,000, זה נשמע שאתה רואה את זה, ואתה רואה שזה מתנהל, זה מדהים. כי זה ענק מצד אחד, וזה מתפקד. ויש כל הסיבות שזה לא יתפקד. וזה עובד. התנועה על הכביש, האנשים בכל פינה ובכל מקום, אתה אף פעם לא רואה קבוצות קטנות של כמה אלפים. זה תמיד דבר ענק. זה תמיד דבר ענק. והדבר השני זה להבין שאתה לא מבין. ברגע שאתה מבין שאתה לא מבין, אתה הבנת את זה.
זה
ממש, זה השיעור המרכזי. ממש זה השיעור המרכזי.
עכשיו, עוד משהו שקצת, דיברנו קצת על הקונגרס, והיו כל מיני התפתחויות בתקופה האחרונה. גם יצאנו לדבר הרבה על המוח היהודי, ויש מאוד אהבה לישראלים או סלש יהודים. אז אתה מרגיש שההתעניינות וההשקעות שכרגע שיש בישראל, זה... באמת תפיסה ואהדה לישראל וליהודים, או שאם מסתכלים טיפה על ביידו מאפס, גוגל מאפס קצת מרחוק, אנחנו רואים שיש איזשהו פאזל.
רוצים טכנולוגיה. הם מבינים שישראל זה מקור עצום לטכנולוגיה. דרך אגב, אני חייב איתך שאני כשגריר ישראל בסין, אחרי שירות בצבא, אחרי שהייתי שר מדע, ואני מכיר את הארץ הזאת לפני ולפנים, ואני גיליתי את העוצמה של החדשנות הישראלית, של כיצר, כאילו מובן מאליו, זה ממש לא מובן מאליו. והדור הצעיר שלנו, אנשים כמוך, הוא מדהים. הוא מדהים. ועם היצירתיות, הסינים מקנים בנו. והסינים לא אוהבים אותנו, והם לא פה ישראל. הם רוצים חדשנות ישראלית. אנחנו צריכים להשתמש בזה, גם להשיג דברים בספים. אבל הם רוצים מאיתנו חדשנות ישראלית. חדשנות, זה מה שהם צריכים.
ומה אתה חושב על אנשים שאומרים שאומרים, תראו, בסוף ישראל יושבת במדינה יחסית יציבה למה שקורה מסביב, היא יושבת בציר מאוד אסטרטגי וחוצה בין אסיה לאפריקה ואירופה.
הכל נכון, נכון.
כמה מתוך זה אנחנו מתיישבים בעצם באג'נדה האסטרטגית של סין עד
אי אפשר, אני לא יודע. אני ממש לא יודע. אני רק יודע שיש את הכבוד עלינו, ויש את האינטרס המובהק של אנרגיה. לצערי בצד הערבי, וטכנולוגיה בצד הישראלי. אני כן זוכר, כי קראתי אותם, נאומים של מאו, שהוא בכל מקרה, הוא אב המייסד של סין, אבל באותן שמעתי לזכור שבמאה הקודמת הוא רוצח המונים הגדול ביותר, יותר מסטלין והיטלר ביחד. מאו נתן נאומים אנטי-ישראלים מפחידים בשנות ה-50, ובתחילת שנות ה-60 גם, ומאז שהם נפתחו לעולם, והם הבינו את החשיבות של טכנולוגיה, והם מקשרים את זה ישר לקידום הכלכלי שלהם, הם קשורים איתם. והדבר הזה הוא מובהק, הוא ברור לגמרי, לא מעבר לזה. אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בו.
אז אתה מבחינת העדיפות והחשיבות מבחינת הטכנולוגיה והמסחר עם סין הם עדיפות עליונה. מה היית אומר למי שאומר שאולי צריך לשים איזשהם מכסים על הסחר,
כל מיני דאגות שיש. לזה אני קורא לפעול בשכל, זה אני קורא לפעול בשכל, צריך לראות מה האינטרס הישראלי, צריך ללמוד גם אותו, ולראות אותו. אני חושב שעד עכשיו המדינה מתנהלת נכון, אני חייב להגיד זה שהיא מתנהלת נכון, גם מבחינת העסקאות עם סין, וגם מבחינת הבניית יחסים איתם, ולזכותו של ראש הממשלה שהוא מעודד את זה, עם כל הביקורת שיש עליו בקטע של סין, אין מילה, הוא נראה לי ממש בסדר ונכון, וצריך ליצור מוקדי ידע על סין, רבים ככל שניתן בישראל, כמו באוניברסיטה העברית, וכמו באוניברסיטאות האחרות. מאוד חשוב. ליצור את המוקדי ידע.
עכשיו, אני רק בשנתיים שלוש צעיר יותר, ו... איזה הצעה אתה מרגיש שהיית נותן לנכדים שלך או לילדים שלך שעכשיו מסיימים צבא, תיכון, יש להם 30 שנה פנים קדימה מבחינת קריירה ואנשים שרוצים להתעסק בתחום היותר בינלאומי?
שיעשו מה ש... קודם כל שיעשו מה בראש עליו. אין חובות. יש לי ילדים, יש לי נכדים שיעשו מה בראש. אני אף פעם לא אמרתי להם מה לעשות. כן, ללמוד את הנושא של זה. ומתחילים לעשות זה בארץ. כולל לימוד השפה שזה קשה, שפה עברית היא לא יותר קלה, אבל זו שפה קשה, אבל להיפתח גם לכיוון של סין. אנחנו בארץ יותר מדי מסתכלים רק מערבה, אירופה וצפון אמריקה. להתחיל להסתכל גם מזרחה, מעבר לעיראק, מעבר לאיראן, אמרתי כרגע 40% מאוכלוסיית העולם.
הבנתי. בסדר גמור, מדהים. עכשיו... איפה, לאן פניך מועדות?
אני בענייני סין, זה מדהים.
כן?
ממש כן, זה לא להאמין. אני רוצה שתבין, קודם כל, לא ידעתי כלום על סין שבנו אותי להיות שגריר, שום דבר. לא הייתי בסין אף פעם. הייתי פעם אחת בבייג'ין, בטרנזיט, במעבר לטוקיו, ומאז אני רק קורא על סין, נפגשתי עם עשרות מנהיגים סינים, עם מאות סינים, מכל מיני רמות. ואתה לא יכול לעזוב, אתה יכול אולי לעזוב את סין, אבל סין לא עוזבת אותך. ואז אני גם בלשכת המסחר, אני גם בקרן חקלאית שעסקת עם סין, אני גם במכון מחקר, מנהל לתוכנית סין, ומנסה לקדם את הדברים שכרגע דיברנו עליו.
בסדר גמור, דברים אחרונים שהיית רוצה להגיד אולי לקהל שלנו, לשומעים, או דברים שאתה בוער ש...
שיהיו סקרנים, וילמדו את אסיה בכלל ואת סין בפרט, כי לדור הצעיר זה העולם שלו, בסופו של דבר. למרות שזה שונה לגמרי מאיתנו, אנחנו לא מורגלים בזה, צריך להתמודד איתו.
כן. עכשיו רק שאלה אחרונה, יצא לי לשאול גם אנשים אחרי שאלה באמת אחרונה. לך יצא קריירה מאוד מאוד מרשימה, ורק אז להגיע לסין, ויש אנשים שעושים את התואר ומגיעים, אפריורית מגיעים קודם כל לסין, ואז מנסים למצוא את הדרך. מהחוויה שלך, אתה חושב שעדיף לצבור ניסיון ולראות איך זה מתחבר, או קודם...
כל אחד, אני מאמין שכל אחד הוא עולם ומלואו, וכל אחד לפי דרכו, אמרתי קודם. כל אחד, אל תיתן עצות לאחרים, תדאג לעצמך. זו תפיסת העולם שלי.
אוקיי, תודה רבה מתן.
תודה רבה.
אנחנו כאן היינו מחדר העסקאות של האוניברסיטה העברית. אני הייתי יואב סדן, תודה רבה למתן וילנאי שהגיע.
תודה יואב.
תרגישו חופשי לשתף, לשאול עוד שאלות, להוסיף בתגובות. ותודה רבה לכם, להתראות, תודה מתן.
תודה יואב, תודה.